אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
GovTalk, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. עם אור שושני ויובל סלונים.
שלום אור.
שלום יובל ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של GovTalk, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה.
שאלות רבות מועלות על היום שאחרי המלחמה, כאלה שנוגעות לתושבים המפונים, לאוכלוסייה הפלסטינית, לשטחי עזה ועוד רבות אחרות. אבל אף אחת מהשאלות האלה לא עוסקת בהשלכה כל כך מהותית שהמלחמה הזאת הולכת להביא איתה. PTSD, או בעברית הפרעת דחק פוסט-טראומטית. זו תופעה נפוצה יחסית בחברה הישראלית, ולצערנו אנחנו כחברה עברנו טראומה שלא נשכח שנים רבות. השבעה באוקטובר יצר השלכות מורכבות מאוד שאת רובם אנחנו עדיין בכלל לא מבינים.
אז כדי להבין מהן המורכבויות ומהן ההתמודדויות שמחכות לנו, מעבר לפינה ביום שאחרי, וכמובן, מה הדרג המדיני שלנו יכול לעשות בנידון, אני נארח כאן היום את דוקטור זוהר רובינשטיין, פסיכולוג קליני וארגוני. זוהר הוא מטפל וחוקר טראומה נפשית במצבים טראומטיים ברמה הקלינית, התיאורטית והארגונית. זוהר שימש בעבר כחבר בוועדה לארגון השירות הפסיכיאטרי לשעת חירום, מטעם משרד הבריאות. הוא גם שימש כחבר מועצה הלאומית לבריאות הנפש. עד לפני מספר שנים, זוהר שירת כאלוף משנה מילואים בתפקיד קב"ן פיקוד העורף, וכיועץ בכיר של מחלקת בריאות הנפש בצה"ל.
בימים אלו דוקטור רובינשטיין עוסק במחקר ויישום תחום החוסן של קהילות, ארגונים ויחידים. הוא בעל חברה לייעוץ ארגוני המתמחה בסוגיות אבחון, ניהול משברים, למידה ארגונית וחוסן ארגוני. וכמובן, ראש התוכנית להתנהגות ופיתוח ארגוני כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור רובינשטיין.
בוקר טוב.
בוקר נהדר, אנחנו נתחיל ממש מההתחלה. מה זה בעצם PTSD בשפה המקצועית, ומה בעצם התסמינים והגורמים של המחלה? האם המצב בישראל נראה אחרת היום?
כן. אז בעצם כולם קופצים ישר ל-PTSD, אבל בעצם צריך להתחיל להבין את המושג טראומה. כיוון שטראומה בעצם, בשפה היוונית, היא פצע. והמושג בעצם קיבל השלכות לתחום בריאות הנפש. כבר אפילו מהמאה הקודמת, ויש טוענים אפילו לפני זה. הסיפור בעצם מתחיל בזה שאנחנו מבינים שאירוע מסכן חיים גורם משהו לנו, כבני אדם. זאת אומרת, כל אירוע מסכן חיים, כל אירוע שבמהלכו אנחנו מסתכלים למוות בלבן של העיניים, משנה אותנו. אנחנו לא כתמול של שום. יותר מזה, אם נעשה אפילו הרחבה, זה בין היתר אומר שלא רק לנו באופן אישי, אלא גם לקרובים שלנו. אם למשל קורה משהו לקרוב מאוד, גם זה יכול להשפיע עלינו באופן טראומטי. כלומר, יש לנו בעצם שלב ראשון את הטראומה, שזה האירוע, האירוע שמייצר משהו אצלנו. עכשיו, התגובה היא דרמטית, מכיוון ש... המערכת שלנו כן יודעת להתמודד עם מצבי סטרס, וטראומה היא קפיצה מעל אותו רצף של מצבי סטרס. קוראים משהו שבעצם כמו אבחת חרב, חותך את כל מה שהבנו עד כה, את כל הרצפים שאנחנו מכירים. זאת חוויה שיש לה יכולת לרסק את הבן אדם מבפנים, להשאיר אותו לעתים קרובות בחוסר תפקוד, וכמובן להשפיע על כל האופנויות שאנחנו מכירים, מחשבות, רגשות, התנהגויות, וכמובן הזיכרונות שלו. כלומר, זה אירוע שמשאיר חותם, הייתי אומר, מחוות אש בנפש שלנו. עכשיו, מיד אחרי הטראומה, אנחנו מדברים בעצם, אם אנחנו מדברים על רצף, על מה שנקרא פוסט-טראומה. ופוסט-טראומה, במובן הרגיל שלה, היא בעצם המצב של האחר האירוע הטראומטי. וכאן יש הרבה אי-דיוקים בקרב האוכלוסייה, ולצערי גם לא מעט בקרב אנשי מקצוע. כולם מדברים על פוסט-טראומה. הדבר הנפלא שאתם אמרתם, כבר ישר כיניתם נכון את הסוגיה שמעניינת אותנו של PTSD. כי היא נמצאת בשלב הבא של הרצף. אז כולם אומרים שאנחנו פוסט-טראומה, וזה נכון. אפשר להגיד שאחרי אירוע של השבעה באוקטובר, אפשר להגיד שמדינה שלמה היא בפוסט-טראומה, כי כמעט לכל אדם שלישי קרה משהו או קרוב למישהו שקרה לו משהו. אבל הסיטואציה של פוסט-טראומה איננה אומרת, וכאן ההבחנה הכי חשובה, איננה אומרת שאנחנו נכים, קרי שאנחנו בעצם פיתחנו או נפתח הפרעה פוסט-טראומטית. PTSD בעצם היא הפרעה פוסט-טראומטית. מה קורה בעצם במצב הזה של הפוסט-טראומה? הדבר הכי נכון זה לקחת דוגמה מעולם הרפואה. למשל, אם ניקח שבר בעצם הכי גדולה, עצם הפמור או עצם הירך. אנחנו יודעים שאחרי שאנשים שוברים את רגלם באופן הזה, ובוא נגיד שאפילו עברו התערבות חירורגית, אורתופדית משמעותית, בסופו דבר עם שיקום והכל, בוא ניקח את הדוגמה שהם עכשיו מתפקדים כרגיל. להפך, אחרי שיקום יש כאלה שאפילו ילכו לטריאטלון, ואולי אפילו לאיש הברזל, בעצם הם בריאים לכל דבר. אבל גם במצב הזה, שהעצם עברה מהלך כל כך משמעותי, כמו שבר, אנשים כאלה יודעים לספר שבעיתות סגריר הם מרגישים לעתים מיקושים או כאב. אבל זה לא אומר שהם נכים. כלומר, המצב הפוסט-טראומטי שרוב המדינה נמצאת, היא דומה פלוס מינוס לעובדה הזה שעברנו משהו. עברנו חוויה מיותר מפחות, אבל מה שחשוב, אנחנו לא נכים. לא פיתחנו עוד את המהלך הזה שנקרא באמת הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD. ה-PTSD מציין שלב נוסף בסיפור, שבו החוויה הזו, לא זו בלבד שנקרא לזה נספגה או נשארה רק בזיכרון שלנו, אלא בעצם עברה עוד מהלך משמעותי, שיש לו בדרך כלל, לפחות לפי ה-DSM-5, שזה המדריך הפסיכיאטרי של ארגון הפסיכיאטרים בארצות הברית, או ב-ICD-11, שזה המדריך של ארגון הבריאות העולמי, זה המדריך. ושם, לפי המדריכים האלה, אנחנו בעצם עתידים לסבול מתסמונת, שיש לה שלוש או חמש קטגוריות משמעותיות. ואם תרצו, אני יכול קצת לפרט, כי זה מסביר בדיוק את הסיפור.
נשמח.
בטח.
אוקיי. הקטגוריה הראשונה היא בעצם החודרנות. החוויה מנחיכה את עצמה, החוויה הטראומטית, מנחיכה את עצמה בעוצמה רבה בכל החיים הנפשיים שלנו, אם זה בזיכרונות, בחלומות, חלומות בעתה, אם זה בזיכרונות של אפילו של החושים. כל החושים, המראות חוזרות שוב ושוב ושוב ליומיום של הנפגע הפוסט-טראומטי. זה כל כך משמעותי שהחוויה הזו לא מרפה לרגע. במצבים הכי קשים היא מנחיכה את עצמה כל כך חזק, כך שהנפגע בהפרעה הפוסט-טראומטית בעצם לא יכול לחיות חיים רגילים. הוא כל הזמן בתוך הסיפור. ולכן קורה דבר מאוד משמעותי שגם מאפיין במצבים קשים את ה-PTSD, שהתפקוד הכי בסיסי נפגע. כלומר, אדם ב-PTSD חמור איננו יכול לתפקד. לא משנה מה הוא עושה. אחד הדברים אנחנו רואים אצל לוחמים שהם לא יכולים לתפקד. אצל החיילים שאינם לוחמים, כמו נהגי מסעיות תחמושת, לא יכולים לעלות על ההגה. אם ניקח אפילו לא מתחום המלחמה. אנשים אחרי תאונת דרכים, שפיתחו PTSD, לא יכולים לעלות יותר על ההגה. וכן הלאה וכן הלאה. חובשים למשל, לא יכולים, פרמדיקים, פתאום נמצאים באי תפקוד לגבי תפקידם. והחוויה הקשה ביותר שראיתי במהלך השנים, שהורים מפסיקים לתפקד כהורים. כלומר, דבר שהוא כל כך אינסטינקטיבי, כל כך בסיסי, פתאום מקבל איזשהו הפרעה או נתק. זה בעצם החודרנות. הקטגוריה השנייה, ושוב, לכל קטגוריה כזו יש שורה של סימפטומים. כך שאנחנו יכולים לקבל לפעמים צבר של סימפטומים. הקטגוריה השנייה היא הקטגוריה שעוסקת בתחום של העוררות. כתוצאה, כנראה, מכל החוויה הזאת, כל המערכת נמצאת בעוררות יתר. עוררות כזו משמעותית, שאדם לא יכול להיות לרגע במנוחה, והעוררות הזו גם היא מפריעה לאיזשהו תפקוד רגיל. אחד הדברים המעניינים בעוררות, זה מושג שנקרא startle response. זה מה שנקרא התגובה של הקופצנות. למשל, אם אני אדפוק עכשיו בשולחן, אני לא אעשה את זה מפאת המכשירי ההקלטה המפוארים שיש פה. אבל בעצם אם הייתי עושה את זה ואתם הייתם במצב שאני מתאר, הייתם קופצים ממקומכם. תופעה דומה אנחנו רואים, לא דווקא שכולם PTSD, אבל למשל, כשיש שגרה של צפירות, אזעקות, אז מספיק שנשמע משהו שמזכיר לנו את את האזעקה, אנחנו כבר שומעים אותה, ומשהו, בין רגע כל המערכת הסימפתית, מערכת הסטרס כבר נמצאת בעוררות. אז זה מדגים את ה...
כולנו נראה לי מכירים את התחושה הזאת מהחודשים האחרונים, ממש.
אגב, אני אזכיר משהו שאני עוד מעט אציין, אבל אנחנו יודעים שהתגובה הזו גם יודעת להיכחד. כלומר, היא שוכחת. אחרי שעובר זמן, היא שוכחת. זו נקודה מאוד חשובה שאני אזכור אותה. קטגוריה אחרת היא הימנעות. מה שקורה, שהדם הפוסט-טראומטי, בעוצמה הגדולה, ההפרעה הפוסט-טראומטית, מתחיל לפתח הימנעויות מהתנהגויות שונות. הוא נמנע מלבקר במקומות ששם קרה האירוע. הוא נמנע מהתנהגויות. הוא נמנע מלשמוע דברים. ובמקרים הקשים ביותר, אנחנו רואים שאדם כאילו מתכווץ לתוך איזה משהו מאוד מאוד צר, ולעיתים אנחנו יכולים לראות אנשים שהם כמו החי המת. כלומר, עד כדי כך פיתחו שורה של הימנויות שמונעת מהם בעצם לחיות חיים רגילים ונורמליים. נוספו לאחרונה, כלומר לפני כמה שנים, בגרסה האחרונה של ה-DSM, נוספו עוד שתיים, אחת שהיא מאוד מאוד משמעותית, אנחנו קוראים לה דיסוציאציה, כלומר, שפתאום מופיעים נתקים באותם רצפים, למשל של זיכרון, תראו לכם אדם, פתאום רואה שיש לקונה בזיכרון שלו, הוא לא זוכר מה שהראה באירוע, סביב האירוע, לפני קצת, לפני אחרי, והלקונות, אלא הפערים, הבורות בזיכרון, כמובן מטרידים אותו, כי כל אדם שפתאום חלק מחייו נמחק, שב וחוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב. וכמובן שכל הסיפור הזה מתווסף עליו איזה מין ככה, נקרא לזה באירוניה, הדובדבן שבקצפת, שזה הקטגוריה החמישית של מוד מצבי רוח שליליים ביותר, הנפגע בהפרעה הפוסט-טראומטית, לא רואה שום חיוביות, שום רגש חיובי בחייו. הכל שלילי, שחור, אפל.
ובעצם כל חמשת הקטגוריות האלה צריכות להתקיים יחד כדי שמישהו ייחשב כסובל מ-PTSD?
לא. כלומר, ישנם, כאילו, יש איזה קריטריון של כמה סימפטומים מתוך כל קטגוריה צריכים להופיע, אבל מה שחשוב זה להסתכל על זה כאל רצף. וזה מביא אותנו לנקודה מאוד מאוד חשובה, שיש בה בשורה לדעתי חשובה לכלל הציבור, וגם אולי למנוע טעות. כי בציבור אתם שומעים כל הזמן פוסט-טראומה, פוסט-טראומה, כאילו על זה מדובר, כאילו אנחנו כולנו באמת נכים. וכבר ציינתי קודם, אנחנו לא. פוסט-טראומטי איננו מצב של נכות. וגם כשאנחנו זזים ברצף, אתם זוכרים שיש כאן איזה רצף, אנחנו זזים לכיוון ה-PTSD, לא בהכרח, אפילו אדם שנגיד יהיה ראוי לקבל את הקריטריונים של ההבחנה הזו, כיוון שהוא ענה, הוא ענה חיובי על סעיפים, תסמינים בתוך הקטגוריות, לא בהכרח הוא יהיה ב-PTSD קשה, כי אנחנו גם יודעים שחלק מהסימפטומים, גם לא רבים וגם שוב זה תלוי בעוצמתם, תלוי באופי שלהם, וכמובן תלוי בבן אדם עצמו. אולי בהתחלה הוא יסבול, ולחלקם, א', יכולים, כבר ראינו את זה, יכולים לאט לאט להחלים, ככל שעובר הזמן, לעתים אפילו החלמה ספונטנית, כן, אפילו בתוך ה-PTSD. וכמובן שאם תהיה התערבות, התערבות
טיפולית,
של בריאות הנפש, ואם היא תצליח לפגוש אצל האדם בעצם את הפתיחות והוא יעבוד איתה, אז לפעמים זה יהיה ממש במצב של דעיכה. אבל ישנה נקודה מסוימת ברצף הזה של ה-PTSD, ששם אנחנו כבר נכנסים לאזור המסוכן, וכמו שיצא, יצא לי לראות מקרים כאלה, שבהם המצב המסוכן ביותר, שחלק מהם לצערנו מאייש את אגף השיקום של משרד הביטחון, התסמונת היא כמו מקבלת איזה מין ישות בפני עצמה בתוך המערכת שלנו, ועמידה כמו פלדה בפני כל, כמעט כל התערבות שאנחנו יכולים לעלות על הדעת. דבר נוסף שאני רוצה לספר בעניין הזה, שהחוויה של מטפל שמטפל ב-PTSD קשה היא חוויה סיזיפית. כלומר, שהמיתוס של סיזיפוס שכתב כמי חל על זה. ולמה? מכיוון שאנחנו יכולים לפעמים להתקדם עם הנפגע שסובל מהפרעה, יש לנו תחושה שהנה הוא חוזר לעצמו. ואז פתאום יופיע אירוע חדש שמהווה טריגר, ופתאום תהיה רגרסיה לפעמים של שנה, שנתיים, שלוש. וזאת חוויה כל כך מתסכלת, כל כך סיזיפית. אני אספר לכם רק כאנקדוטה קטנה. מישהו שטיפלתי בו באמת הראה שיפור נוסף, שיפור ממש משמעותי. ופתאום היה אירוע התאומים. September 11.
טריגר מספיק גדול, אני מניחה.
תראו, כמה אלפי מיילים מפה, והאירוע הזה גרם לאותו אדם ספציפי, רגרסיה של שנתיים, שלוש.
אני מניחה שזה מאוד מתסכל למטפל ולמטופל כאחד.
ממש.
לצערנו. ואם צללנו כך ממש לעומק הדברים והבנו איך כל הדבר הזה של PTSD עובד, מה התסמינים, מה המאפיינים, אנחנו רוצים לגעת קצת בעניין של תהליך ההכרה והאבחון של PTSD לחיילים או חיילים משוחררים.
בעצם יש לנו היום קריטריונים מאוד ברורים. מי בעצם זכאי לקבל את ההבחנה של PTSD? ואותם קריטריונים שהזכרתי קודם, המדריכים הקליניים. ובתוך כך, למרות שהכל ככה מפורט, התהליך הוא שוועדות פוגשות את החיילים שמרגישים שהם זכאים להכרה הזו וזכאים לסיוע של המדינה. ובבידה והם עוברים את הוועדה ונגרל איזה צברו מספיק קריטריונים כדי להתחיל לקבל אחוז מסוים של נכות. הם זוכרים שדיברתי על איזשהו רצף, ומנקודה מסוימת אנחנו מתחילים לדבר על נכות, שבעיקר עניינה העיקרי זה עד כמה אדם הוא בעצם מתפקד או לא, מה רמת התפקוד שלו, כמה חלקים מהחיים שלו הוא מסוגל לבצע או לא. סגנון, אני אדבר בסגנון הכי כללי שיש. אז זה פחות או יותר התהליך. אבל לפני זה חשוב עוד דבר לומר.
בוודאי.
שמה שזה אומר, כי השאלה שתמיד אנשים אולי לא שואלים לגבי ה-PTSD, ולכן זה מעלה את הבלבול, שבעצם כשאנחנו מסתכלים גם בעולם וגם בארץ, ה-PTSD הקשה הוא בסביבות, שוב, אין ככה, אין לנו נתונים מדויקים, אבל אנשי המקצוע אנחנו נוטים לדבר על משהו בין 5% ל-8% של PTSD קשה. זאת אומרת, שמכל האירוע הקשה הזה, זאת לפחות השקפתי, גם אם הפעם יהיה קצת יותר, אנחנו לא מגיעים, לא עוברים לדעתי את רף 9-10%. זאת אומרת שזה שם את כל ה... נקרא לזה הבעלה הגדולה באיזושהי פרופורציה.
חשוב.
כן.
מאוד.
מבחינה אפידמיולוגית בעולם, אנחנו מדברים על ממוצע של בין 3-4%. בארצות הברית, אפידמיולוגית, יש 10% של PTSD. בתקופת ספטמבר 11, זה קפץ ל-13, ואחר כך חזר למספר הרגיל, 10, אז כאילו...
אז אומר, גם פה כנראה אנחנו אומר, נשאר בטווח הידוע.
אז אני אומר המחר. חליק, בסופו של דבר.
חליק.
נכון.
בסופו, הדברים הם מה שנקרא באיזושהי מסגרת של פרופורציה.
מעולה.
אז עכשיו לשאלתכם.
כן.
כן.
זה, האמת שזאת הייתה נקודה ממש, ממש חשובה.
כן, כי אז כן. אני אומר, חבר'ה, נכון, אנחנו כולנו במצב קשה, נפשית, אנחנו פחות שמחים, בוודאי. אנחנו מדוכדכים, מלנכולים, אבל אנחנו לא נכים ב-PTSD. חלק יהיו, אבל הם חלק לא גדול.
אנחנו לא נכים, אתה צודק, אבל אנחנו אומה שחיה בסכסוך שמתבטא בעיקר באירועים ביטחוניים.
בלתי פוסקים. כן.
לא יודע אם להגיד תודה לאל, אבל בלתי פוסקים. אפשר לומר שפיתחנו חוסן במצבים מסוימים, מעבר לאירועי השביעי באוקטובר. האם ניתן לפתח חוסן מנטלי שיגן לנו פוסט-טראומה? האם אנחנו אומה כזאת שכבר פיתחה את החוסן, המעבר משמחה לעצב בשנייה?
כן. זאת שאלה מאוד חשובה. ולכן גם כל כך חשוב שנחקור את זה, ונתעסק בזה, ואנחנו רואים שבאמת, אנחנו כבר עסוקים מזה, לפחות אנשים שעוסקים בזה, עסוקים מזה כבר מספר שנים, ולאחרונה, מאז השבעה באוקטובר, הרבה ארגונים, אנשי מקצוע עוסקים בסוגיה הזאת של חוסן. אז בתור אדם שעוסק בזה, אני יכול לומר חד משמעית, ניתן לפתח חוסן.
וואו.
כן.
מנחם קצת.
מנחם, בדיוק.
ולפעמים גם באמצעים, בשיטות יחסית לא מורכבות, שבאמת, כמו שאתם הרגשתם הרגע, זה מביא הרבה עידוד. יותר מזה, הפנטזיה שלי הייתה, תארו לכם שאת אותם, נגיד, תרגולות או תהליכים כאלה, היינו מתחילים מגיל בית הספר. תארו לכם מה היה קורה. אבל, באור, כלומר, היינו בוודאי מעלים את החוסן, אבל הדבר החשוב לשאלתכם, אנחנו מסיבות לא ברורות אומה חסונה. כלומר, יחסית, היינו צריכים להגיד, וואלה, עם כל, עם כל מה שקורה לנו, היינו צריכים להיות כאילו להסתובב באמת כולנו בפוסט-טראומה קשה. לא זה המצב. והראיה הכי חשובה, כי היא מבטאת, הראיה שאני עומד להגיד הרגע, היא מבטאת חוסן, ותראו מה קרה לאומה, שחוש ההתנדבות שלה הופיע במלוא עוצמתה, בצורה כל כך מרגשת, אומה שלמה מתגייסת במצב כזה קשה. ובעצם מה הדבר המרכזי פה? שהיא מתרגמת את עומק החוויה הקשה לפעולה. ובאופן פרדוקסלי, אבל לא רק לפעולה, לפעולה עם משמעות. ואלה הם בדיוק שני רכיבים ענקים בפיתוח חוסן. אני אתן דוגמה נוספת. מה שאפילו עשינו כאן ברייכמן. מיד בתחילת המלחמה, בשיתוף עם דקנת הסטודנטים, בית הספר לפסיכולוגיה פתח חמ"ל חוסן. הכשרנו סטודנטים, לא בהכרח אפילו מפסיכולוגיה, הכשרנו למעלה מ-200 סטודנטים, שנתנו מענה ביחד עם סגל כל כך משמעותי, ומושקע של בית הספר לפסיכולוגיה והקליניקה ויחידת הייעוץ של בית הספר של בעצם של האוניברסיטה נתנו מענים למעלה מ-2,000 פניות.
וואו.
והמרכיב העיקרי בהכשרות שהם עברו אותם 200 ומשהו בעצם כבר יותר ללמד אותם עזרה ראשונה נפשית. וכאן ככל שאתם תחשבו גם על אותו פייפר עתידי שלכם. אחד הדברים החשובים שראינו, שעזרה ראשונה נפשית, שיחסית היא פרוצדורה מאוד מאוד פשוטה ללמוד. כל אדם, אפילו שאיננו פסיכולוגי, יכול ללמוד, ואם הוא מושקע בה, פשוט כשקורה מישהו, הולך ומתערב, נותן את ההתערבות.
עזרה ראשונה.
עזרה ראשונה נפשית.
וואו.
פרוצדורה שלא עולה הרבה להכשיר, כל כך פשוטה, ועושה הבדל עצום, מכיוון שלא זו בלבד, שהיא מעוררת חוסן אצל האנשים שלומדים אותה. הם הרבה יותר חסונים, כי הם נחשפו למידע חשוב, וזה עושה משהו, אבל היא מייצרת גם חוסן מסביב, והיא מאוד משמעותית. היא מונעת מהאנשים שקיבלו את העזרה הראשונה הנפשית, להידרדר לשלבים הקשים יותר של הפוסט-טראומה או ה-PTSD. לפעמים אפילו כמניעה של ה-PTSD.
קריטי ממש.
ממש קריטי. ואחד הדברים שהייתי מצפה, אפרופו נייר עמדה אפשרי, שהדבר זה ילמד.
מספיק לך את כל החומר לסמינר.
ממש, איזה כיף. אפשר להמשיך מבחינתי לעד.
אני הולך.
כן, good point. תארו לכם שהיינו מלמדים את זה כתהליך חובה, שוב, מבית ספר יסודי. בוודאי מבית ספר תיכון. ואז כל אדם היה מבין שיש, שאותו מסתורין שלא מבינים מה קורה פתאום לבן אדם, כי כשאדם בעצם מתחיל להיכנס לשלבים הראשונים של הטראומה, לעתים הוא נרעש כי הוא לא יודע מה קורה לו. כי יש דברים שהם מעבר לתהליכים היומיומיים שלו. ועזרה ראשונה נפשית יכולה פשוט לעשות משהו משמעותי.
רשמתי בפניי, ממש, מאוד רלוונטי במיוחד ממש. לחברה שלנו. הבנו שרובנו לא נהיה נכים שסובלים מ-PTSD בסופו של דבר, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, אנחנו דור שמאוד ניזון מרשתות חברתיות, ואחד הדברים לצערנו שמאוד מאוד בלטו במלחמה הזאת, זו לוחמה פסיכולוגית קשה באמצעות סרטונים מזעזעים, סיפורים נוראים. האם בעצם בן אדם שלא נכח פיזית באירוע יכול בסופו של דבר לסבול מ-PTSD בעתיד?
כן. הבשורה הקשה שלעיתים במצבים מסוימים, אנשים שרואים מראות קשים דרך הטלוויזיה, דרך סרטים, יכולים לקבל את האימפקט המשמעותי. אני הייתי נזהר שוב ב-PTSD, הם יכולים להיות במצב מסוים של פוסט-טראומה, זאת אומרת שהמראות של הסרטים שראו יבעטו אותם במשך כמה חודשים, אבל האם אחר כך הם יקבלו, נגיד, יוכלו לענות על הקריטריונים של PTSD, היחסית, אני חושב, מעט מאוד, אם בכלל. אבל, מאוד מעניין, שאחד הממצאים מאותו אסון התאומים, שמצאנו שילדים שצפו בטלוויזיה וראו את הדבר, לא ראו, אפילו לא ראו את זה ישירות, פיתחו תסמינים של PTSD. מבוגרים דווקא לא. יש מחקר, יש סטאדי, אני לא יודע מה, כלומר, קיים שמצא שילדים שראו את המראות הקשים האלה פיתחו תסמינים כאלה. אז כן, זה משפיע, ולכן אני אומר, קודם כל, להתגבר על הסקרנות שלנו, אם הייתי יכול לייעץ את זה מבעוד מועד, להתגבר על הסקרנות, להתגבר על יצר המציצנות, ומה שנקרא שומר נפשו, יימנע בלראות את הדברים הנוראים האלה, אם נפשו...
יש גם חסמים פוטנציאליים ברשת ש...
כן. עכשיו, אחד הדברים שלדעתי האתגרים שלנו היום, זה כל הנושא הזה של הסתכלות על הרשתות החברתיות, כי זה פוטנציאל שיש לו גם משהו חיובי, אבל גם משהו שלילי בקנה מידה. למה שלילי? כי קודם כל ההתפשטות המגפתית של שמורות, של תכנים וכל זה, היא ללא בקרה. והיא מנוצלת על ידי גורמים חיצוניים, פנימיים, פוליטיים, למה שנקרא, ללוחמה פסיכולוגית.
לצערנו
אם יש איזה אתגר באמת שצריך לעמוד, בפנינו נגיד כאומה, זה לראות איך אנחנו בעצם נותנים קונטרה משמעותית ללוחמה הפסיכולוגית.
לחלוטין. זה הפך רלוונטי מתמיד במלחמה הזאת.
זאת, זה לדעתי האתגר, ולהשתמש בכל אמצעי תכני וטכנולוגי, לראות מה אנחנו עושים מול הסיפור הזה.
דוקטור רובינשטיין, אחרי שהבנו והפיינו את התופעה ברמה העמוקה הזאת, אילו משאבים זמינים כרגע בישראל להתמודדות עם PTSD, והאם לדעתך המשאבים האלו מספקים תוצאות מספקות, ארוכות טווח, טובות, מספיק לעם ישראל?
מבין השאלות שהכנתם, זאת השאלה הכי כואבת. והסיבה הפשוטה שאנחנו בעצם במצב של מיעוטי משאבים. המלחמה הזאת תפסה את מערכת בריאות הנפש הארצית כבר במצב של דפיציט עצום. וגם כמות ההכשרה מתוך כלל אפילו האנשים הקליניים שיכולים לתת הכשרה הספציפית בטראומה איננה מספיק שכיחה. כי לא כל פסיכולוג קליני שסיים את כל הזה, ואפילו עובד כרגיל בקליניקה בצורה ככה טובה, יודע את הספציפיות שהטיפול בטראומה מצריך. ובכלל, אנחנו צריכים להשקיע המון, גם, כלומר, בשכבות שונות, בשכבות שונות של, נקרא לזה, מטפלים. המודל שפיתחנו, אגב, כאן בבית הספר והוכיח את עצמו, זה בעצם סוג של ריבוד, רבדים. מענה ראשוני, מענה עמוק יותר, מענה עוד יותר עמוק, זה פעל ועדיין פועל, ויכול להיות שלאור המודל הזה צריך לחשוב איך מנחילים את זה בקנה מידה ארצי.
אנחנו גם ניגע בדבר הזה בהמשך, אבל עשית לנו טיזר שזה מצוין לנו. אני מבינה מהדברים שאתה אומר שבעצם המצב הנוכחי עוד לפני השביעי באוקטובר הוא לא מזהיר מבחינת המענה שהמדינה יכולה לספק. אותי זה קצת מלחיץ, כי אני רוצה לשאול מה הן הערכות הצפויות של אנשים להצטרף למעגל הזה של PTSD?
אז אני אומר שוב, זה מחזיר אותי לשאלה, כי השאלה שלכם נוצרה מכיוון מאותו פער ידע כי אנשים חושבים, אוקיי, אני חושב שאנחנו נשאר בגבולות האפידמיולוגיים שהזכרתי, קרי
8%.
8 פלוס מינוס.
יובל כבר אשמע נתונים לסמינריון.
אני מתכוון במובן באמת של המקרים הקשים, אבל זה לא אומר שאין צורך בהתערבויות קבוצתיות, מסיביות להרבה אנשים באוכלוסייה ש עברו את הדברים האלה, ושגם אם יש בהם חוסן פנימי אפריורי, כבר לפני כל התהליך, כדאי לחזק אותו. זאת אומרת, כאילו למרות התחזית הכביכול אופטימית שלי, יש צורך להשקיע, בשביל למנוע אנשים רבים, כאילו להידרדר באופן, כלומר לזלוג לתוך האזור המסוכן. אז זה דבר מאוד חשוב, מה שנקרא היום של אחרי. אבל הוא דורש, ולכן כל נייר עמדה הוא כל כך חשוב בעת הזו, הוא דורש תכנון טוב. תכנון טוב של אנשי מקצוע שמבינים את העניין, וגם יכולים להסתכל לא רק ברמה הפרטנית, אלא רמות קהילתיות, נקרא לזה עירוניות, וקהילות גדולות וכלל מדינת ישראל.
אני רוצה לשאול אותך על חידושים ייחודיים בנוגע ל-PTSD בעקבות אירועי 7 באוקטובר. האם כאלה קיימים כרגע בשירות הפסיכולוגי, ברבדים האלה במדינה?
החיפוש אחר שיטות לטיפול ב-PTSD קשה, וגם נקרא לזה במצב שהוא פחות קשה, אבל PTSD, הוא חיפוש כמו באגדה אחרי ה-Holy Grail, הגביע הקדוש. מכיוון שיש כל מיני שיטות, לאט לאט כאילו נוצרו שיטות שונות, אנחנו יודעים את זה גם בארצות הברית, אחד הארגונים, ארגוני הנחימה, ה-VA, ה-Veteran Association, בחיפוש מתמיד, ועוד כל מיני agencies בארצות הברית, מחפשים שיטת טיפול כזו או אחרת. אנחנו יודעים באמת האנליזות שנעשות, שטיפולים, כלומר, הם נעות בין, כלומר, האפקטיביות של הטיפול, שזה טיפול מבוסס על CBT, טיפולים מבוססים על גוף נפש, כל מיני והתערבויות כאלה ואחרות, פרטני, קבוצתי, לא משיגים, נקרא לזה, תוצאות שהיינו מצפים, או שהיינו רוצים שתהיינה. כלומר, החיפוש עדיין נמשך.
ובארץ באופן ספציפי יש איזה שהם חיפושים?
כל הזמן. כל הזמן, אנחנו חושבים על זה. אחד הדברים שראוי לציון, שאין טיפול פרמקולוגי דרמטי ל-PTSD. זה טיפול סימפטומטי למשהו, לאיזה מרכיב, אבל אם הייתם שואלים, אוקיי, האם יש, נגיד, תרופת הפלא שתסייע? אין. אחת הסיבות, בין היתר, לדעתי, אנחנו לא מבינים עד הסוף מה זה פוסט-טראומה. עם כל מה שאמרנו.
עם כל מה שאמרנו, גם כשהזינו את הפרק, עדיין לא ידעו עדיין מה זה פוסט-טראומה.
אנחנו לא מבינים עד הסוף מה זה, מהי הטראומה. היא מורכבת מאוד, היא שייכת בכלל לעולם שנקרא מושג. חשוב מאוד, תחום המתמטיקה של המחשבים, complexity. לא רק, כן? מסובכות. אנחנו עוד לא יודעים מספיק, אבל אני אעיז להיות ככה...
be a dreamer.
לא, דווקא פורץ גבולות, כאילו למרות, למרות האיסור בחוק, יש עבודות, לא עבודות שהן לא במאמרים מדעיים, אבל עדויות נקרא לזה. שחלק מהחומרים הפסיכדליים עושים, יודעים לטפל יפה בזה.
מעניין.
מעניין. נקודה חשובה.
אז ממש רגע לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך את שאלת המחץ שלנו בתקופה
הזאת. עוד שאלת מחץ, חשבתי.
כן, אבל זאת המתבקשת ביותר. מה לדעתך צריך להשתנות בתחום הטראומה ביום שאחרי המלחמה?
אנחנו מדינה מועדת לטראומות. בעיניי זה לא רק הסיפור הזה, לא רק מלחמות, אבל מלחמות הן מאוד משמעותיות בהנחחה שלהן בחיי היומיום שלנו. אני אומר, יש עוד גורמים לטראומה, כמו אונס, כמו תאונות דרכים, שכפי שציינתי. ובהסתכלות, נקרא לזה, של מדיניות אחרת, שהיא לא יכולה רק להיות בידי משרד הבריאות, אולי מערכת רב-משרדית, למרות שאני כבר אומר, זה סיבוכיות לפני עצמה, לארגן מערכת, כלומר, הסכמה רב-משרדית, ואולי גורמים, גורמי התנדבו, כלומר, גורמים אזרחיים, אולי דווקא, כמו שראינו...
הוכיחו את עצמם.
הוכיחו את עצמם, אולי משם צריך לפעול, צריך להסתכל על זה באופן אחר, שמשקיע הרבה משאבים שהם, כמו שציינתי, זולים יותר במניעה. זאת אומרת, הכשרות בכל מיני אפשרויות. הגברת ההכשרות המנטליות שצהל בחלקו עושה, אבל צריך להגביר את זה אולי בעוד, לעוד תחומים, בתי ספר. ציינתי את הנושא הזה של הנחלת העזרה הראשונה נפשית. בכל מיני אפשרויות, מגזרים ו... אנשים ייכנסו אפילו במתנסים שילמדו את זה, עד כדי כך. וכמובן להכשיר מספיק אנשי מקצוע קדרים רציניים, כדי שיהיה לנו גם מענים לאותם מקרים שכבר עברו את אותו קו גבול ונכנסו לאזור העצוב, המסוכן, ושיוכלו לקבל מענה טוב.
אנחנו נקווה שהדברים האלה באמת באמת יושמו ויקרו.
ממש, שמישהו יקשיב לפרק הזה ו...
ויעשה עם זה משהו.
יחבור לדוקטור רובינשטיין.
לא, לא דווקא אני. יש הרבה...
אני בטוח.
יש לא מעט, אבל... כן.
דוקטור רובינשטיין, אני רוצה להודות לך על שהגעת אלינו קודם כל, שדיברנו על הנושא החשוב הזה, על הטראומה שאנו חווים. הפיינו בצורה קצת טובה יותר את ה-PTSD, שאנחנו אומנם אומה במשבר, אבל אנחנו לא נכים, ושניתן לטפל, והבאנו קצת מספרים שנותנים לנו תקווה. תודה גם לרוני מלכה, עורכת הפודקאסט שלנו, ולאור קנדל, מנהלת הסושיאל של בית ספר לאודר לממשל דיפלומטי ואסטרטגיה.
אנחנו מתפללים יחד כולנו לשובם של כל החטופים ולשלומם של כל החיילים, ומקווים שעד הפרק הבא המשפט הזה באמת כבר לא יהיה רלוונטי. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות העסקתיים. נתראה כאן בפרק הבא.
תודה לכם.
פרפקציוניזם זה גם...
אז אני חוזרת בחזרה לשאלה המקורית שלנו. אם אתה יכול לספר לנו קצת באמת על כל התהליך הזה של הכרה ואבחון של פוסט-טראומה בקרב חיילים או חיילים משוחררים.
כן. אז בעצם יש לנו היום קריטריונים מאוד ברורים. מי בעצם זכאי לקבל את ההבחנה של PTSD. ואותם קריטריונים שהזכרתי קודם, המדריכים הקליניים. ובתוך כך, למרות שהכל ככה מפורט, התהליך הוא שוועדות פוגשות את החיילים שמרגישים שהם זכאים להכרה הזו וזכאים לסיוע של המדינה. ובבידה והם עוברים את הוועדה ונגרה לזה צברו מספיק קריטריונים כדי להתחיל לקבל אחוז מסוים של איכות. אתם זוכרים שדיברתי על איזשהו רצף, ומנקודה מסוימת אנחנו מתחילים לדבר על נכות, שבעיקר עניינה העיקרי זה עד כמה אדם הוא בעצם מתפקד או לא, מה רמת התפקוד שלו, כמה חלקים מהחיים שלו הוא מסוגל לבצע או לא. סגנון, אני אדבר בסגנון הכי כללי שיש. אז זה פחות או יותר התהליך. מה שקרה בשנים האחרונות עד אותו אירוע מצער, טרגי, של סיידיאן, שהמערכות של משרד הביטחון, של אגף השיקום, גם לא התחדשו מספיק, וגם באופן התנהלותם, אפשר להגיד בצורה הכי פשוטה, עשו טראומה נוספת. לחיילים שביקשו את הסיוע. אני רוצה לומר שיש לא מעט אנשים שהרגישו שאחרי שבו משדה הקרב, שחייהם אינם חיים, ועשו, וזה דבר לפעמים הירואי, הבינו שמה שקורה להם, אבל נלחמו בכל כוחם לא לקבל את ההכרה, להסתדר איכשהו. לא תמיד זה עובד. אבל עצם זה שהיה להם את הרצון, כאילו, עד נקודה שבעצם זה לא עובד. אז גם את זה ראיתי. למשל, שמעתי עכשיו בעקבות אנשים שחזרו, חיילים שחזרו מעד זה, שהם אומנם שייכים עדיין לתחום הבטוח, אבל מרגישים שמשהו קרה להם. כמו שציינתי, כל אדם שחווה את מה שחווה, אחר לפרק זמן. הם מפחדים אפילו להודות בפני בני בת הזוג, למרות שאלה רואות את הדברים. מפחדים אפילו להודות, כי לא רוצים בכלל לספר לעצמם את הסיפור.
שהם חלק מהדבר הזה.
כן. שזה לעצמי, זאת אומרת, אני חושב שזה פנטסטי רק לחשוב, כלומר, זה עצוב, אבל גם פנטסטי לחשוב שיש אנשים שרוצים להילחם בכל הכוח, אז חלק מהאנשים האלה גם יצליח. לא בכך. כי ראינו שיש בכל זאת איזשהו רצף, וזה לא מיידי שמיד כולם יהפכו לנכות, וחלק מהגם הסיפטומים, אם כתוצאה מהתערבות, ואגב צריך לעודד מאוד לפנות, ולשאלתכם הקודמת גם שיהיה לנו כמה שיותר מענים רחבים, כן, התערבויות קבוצתיות, מענים רחבים לתת להם, כדי שלא יידרדרו. ואז וחלק אחר באמת, למרות, יכול להיות שידרדר, וצריכים לתת לו את המענים הנכונים.
לעבור את התהליך הזה.
כן. אבל יש עכשיו סוג של מהפכה באגף, כתוצאה מזה, רפורמה, בואו נקווה שהיא תישא תוצאות טובות.
נכון, רפורמת נפש אחת שנקווה ש...
מייחלים שתצליח.
לחלוטין.
אז דוקטור זוהר רובינשטיין, אנחנו מודים לך מאוד שהגעת היום. החכמנו להבין מהי הטראומה שאנו חווים, אפיינו בצורה מדויקת את תופעת ה-PTSD, ובעיקר, יצאנו עם תובנות ותקווה על המצב של החברה הישראלית בתחום הכל כך חשוב הזה לאחר השביעי באוקטובר. תודה גם לרוני מלכה, העורכת של הפודקאסט שלנו, ולאור קנדל, מנהל אסושיה של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה.
אנחנו מתפללים יחד כולנו לשובם של כל החטופים ולשלומם של כל החיילים, ומקווים שעד הפרק הבא המשפט הזה כבר לא יהיה רלוונטי. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציית ההסקטים. נתראה כאן בפרק הבא.